ערב טוב. טוב, אז אנחנו יכולים להתחיל. אנחנו נמצאים בדף פה עמוד א', בנושא שלנו היום זה ריפוי. במשנה היה כתוב, ריפוי, היכהו, חייב לרפא אותו, לרפא אותו. המשנה ממשיכה, עלה בו צמחים, אם מחמת המכה חייב, שלא מחמת המכה פטור. טוב, הגמרא שלנו מתחילה בנקודה השנייה. אנחנו נחזור לעצם הגדרה של ריפוי, מתוך ההתייחסות למקרה הראשון, קודם כל, שעולה בגמרא. במשנה כתוב, עלו בו צמחים, אם מחמת המכה חייב, שלא מחמת המכה פטור. קוראים את המשמע, זה נשמע מובן. המשנה אומרת שאם יש, לא יודע מה זה, בדיוק הצמחים האלו, אבל יש איזושהי הסתבכות, אז אם זה מחמת המכה, אז זה כלול. ואם לא, אז זה לא כלול. זה נראה די פשוט מבחינה זאת, אבל כפי שנראה בברייתא שבגמרא, הדברים מסתבכים. רגע, אני שכחתי להפעיל את ההקלטה. טוב, אז הגמרא מביא ברייתא, שהיא הרחבה של השורה האחת שמופיעה במשנה, עלו בצמחים מחמת המכה. כתוב בברייתא, עלו בצמחים מחמת המכה, ונסתרה המכה, חייב לרפא אותו. וחייב ליתן לו דמי שפטו. אז המשנה התייחסה רק לריפוי, ובברייתא כתוב גם שבט. ריפוי ושבט. המחלה הסתבכה, אז זה גורם גם להוצאות נוספות בריפוי, וגם הוצאות של שבט. שלא מחמת המכה, אינו חייב לרפא אותו, ואינו חייב לתן לו שפטו. זה תנא קמא. רבי יהודה אומר, אף מחמת המכה חייב לרפא אותו, ואינו חייב לתן לו שפטו. דמי שפטו. טוב, ברגע שיש מישהו שחולק, אז זה כבר לא יכול להיות הפשט הפשוט. הפשט הפשוט, אם זה המשך, אז כן. אם לא, אז לא. עכשיו מתברר שגם אם זה מחמת המכה, אבל שבט לא. אז כנראה שמחמת המכה זה לא ממש תוצאה ישירה, אחרת זה ברור שהשבט נכון היה צריך להיות כלול. נגיע. וחכמים אומרים, שפטו ורפואתו. כל שחיה בשבט חיה בריפוי, ושאינו חיה בשבט אינו חיה בריפוי. כנראה, כפי שכמעט נגיד אחר כך, הוא בא להגיד, כיוון שאין חיוב בשבט, אז אין גם חיוב בריפוי. כמו שיש כאן שלוש דעות, אחד אומר שהוא חייב במחמת המכה, בריפוי ושבט, אחד אומר בריפוי ולא שבט, אחד אומר לא זה ולא זה. טוב, שואל הגמרא, במה היא כמפלגי? כי זה כבר אי אפשר להגיד מדובר בתוצאה ישירה נורמלית, פשוט הסתבכות של המחלה, כי באמת אין סיבה שזה לא יהיה כלום. אז אומר הגמרא, אמר רבא, השכחתינו לרבנן בבי רב, דייתבי בקאמרי, הח במכה ניתנה לאגד כמפלגי. רבנן סברי מכה ניתנה לאגד, רבי יהודה סבא מכה לא ניתנה לאגד. ריפוי דתנא ביקרא מחייב, שבט אלא תנא ביקרא לא מחייב. מה כוונת המילים? רש"י מסביר מכה ניתנה לאגד. כותב רש"י, ניתנה לאגד, ניתנה רשות לנחבל לאוגדה ולעטפה מפני צער הצינה, בעולין הצמחים מחמת הבל וחום האגד. ולא ניתנה לאגד, לא ניתנה רשות לאגד, וזה להנעתו אגד. הלכך צמחים שעלו בה אין על המזיק להתחייב עליהן. אז רש"י מסביר שיש כאן מחלוקת משפטית בנוגע לתהליך הרפואה. האם מותר לאגד, הכוונה היא לחבוש את המכה, אבל מסיבות שהן אינן רפואיות נהורות. כלומר, זה לא תורם לרפואה. אלא, רש"י מסביר, מפני צער הצינה. כשאדם שיש לו מכה, הוא יוצא בחוץ, אז הוא צריך לאגד מפני צער הצינה. פשוט זה מין כיסוי. אבל יש לזה השלכות דווקא שליליות. בגלל זה עולים הצמחים מחמת הבל וחום האגד. זה לא, המכה לא מתייבשת, או בכל מקרה זה לא טוב. כן? לחבוש את המכה איננו באמת טוב, אבל יש בזה צורך מסוים, השאלה שקרה מפני הבל וחום. יש מחלוקת תנאים, האם מכה ניתנה לאגד או מכה לא ניתנה לאגד. טוב, אנחנו נגיע מאוד מעט לשיטת רבא, רבא שינה קצת, אבל כיוון שהוא עובד לאותו יסוד, אז בואו נסביר את הרבנן דבי רב, שזאת המחלוקת. רבנן סברי מכה ניתנה לאגד, רבי יהודה סבא מכה לא ניתנה לאגד. ולכן, לפי רבנן, אז הוא חייב בריפוי ושבת, וזה חביב יהודה, כיוון שמכה לא ניתנה לאגד, אז ריפוי דתניה ביקרא. רש"י מסביר שיש שם לימוד, כתוב ורפו יירפא, אז זה לימוד לחייב יותר, אז הוא חייב אפילו שאגד שלא ניתנה לאגד. בשבט שלא, אין גזעת הכתוב כזה, זה לא תנא ביקרא, אז לא מחייב. מה ההסבר? וזה רש"י לא כל כך מסביר. מה כאן באמת, מה כאן באמת העניין? קודם כל, יש בשיטה מקובצת, מופיע הסבר אחר למציאות. שאני מעיר עליו, כי בבת ראשון זה בלתי אפשרי. ואחרי שנחשוב, אולי זה יכול גם לעזור. כותב השיטה מקובצת, על מה כאן ניתנה לאגד, הוא מביא בשם הרייבד. מה כאן ניתנה לאגד כמפלגי? לאגד כמו לא זורו ולא חובשו. רבנן סברי, האגד אינו מזיק. הלכך, אם נסתרה, נותן לו שבת בריפוי. וביהודה סבר, לא ניתנה לאגד, כי אגד כן מזיק. במכה שמחמם אותה ומקלף את אורה, ואינו מניח ליבשה. ואז הוא ממשיך, כמו שהגמרא אומרת, ריפוי כן בשבת, בשבת לא. לפי פשט המילים, אז יש מחלוקת כאן רפואית ולא משפטית. האם אגד מזיק או לא מזיק? זה א', זה נראה מוזר להגיד שיש מחלוקת כזאת. יכול להיות שהבריחה בישיבות ומכל מחלוקת במציאות היא מוגזמת, אבל זה יהיה מאוד מוזר שיש מחלוקת בגמרא, מה הרפואה אומר. נשאל את הרופאים. זה אפילו לא שאלה מה באמת קורה, שאלה מה הרופאים חושבים שקורה. אבל הוא כותב שרבנן סברי, האגד אינו מזיק, הלכך אם נסתרה נותן לו שבת בריפוי. נכון, זה נראה פשוט? אם זה לא מזיק, אז ובכל זאת נסתרה, אז זה לא מחמת האגד, זה מחמת סיבה אחרת. והסיבה הזאת כנראה היא לא באשמת האגד, אלא באשמת המכה, ולכן אתה חייב. ורבי יהודה עדיין צריכים להסביר אותו את החילוק שבין שבת לבין ריפוי. אני חושב להגיד קודם כל ברי, ואחר כך נחזור לרש"י, שאי אפשר להסביר ככה, שהוא אומר שהאגד אינו מזיק. אלא זה בעצם בא, קודם כל, למקד את הנקודה העיקרית כאן. אם האגד אינו מזיק, אז עדיין, למה בכל זאת הוא עושה את זה? אני חושב שהנקודה היא, וזה מה שיוצא באמת, זה מה שמודגש ברש"י, שבן אדם עושה את זה מפני צער הצינה. וזה גורם לבעיה מסוימת. זה גורם, אפילו רש"י לשתי הדעות, זה גורם, העובדות הן לא ניתנות למחלוקת, זה עולה בצמחים. הגמרא אחר כך, בהמשך, הגמרא מביא ברייתא אחרת, תנא רבנן בעוד עשר שורות, מניין שמלאו בצמחים מחמת המכה ונסתרה מכה שרב לרופתו בחייבתנו שבתות, אמרו נאמר רק שבתו איתם אחרו יפה. אפילו שלא מחמת המכה, תמלו לא מרק. רבי יוסי ביהודה אומר, לא, סליחה, זה לא מה שרציתי, אחרי זה. עומר אמר, יוכל אפילו שלא מחמת המכה, תמלו לא מרק, שלא מחמת המכה, בא יקרא, אמרי, מהי שלא מחמת המכה? כדתניה, הרי שעבר על דברי הרופא ואכל דבש, או כל מיני מתיקה, בבני שדבש וכל מיני מתיקה קשין למכה. אז הגמרא שקראנו לפני כן, זה מקרה שנקרא מחמת המכה. המחלוקת רבי יהודה בחכמים, ושני החכמים, זה במקרה שהוגדר כמחמת המכה. ואם זה מחמת המכה, השאלה היא בעצם הייתה, אז איך יכול להיות שמישהו פותר? אז הסבירו, מחמת המכה זה אחרי ההגד. עכשיו, מה זה שלא מחמת המכה? אז גם שם יש שאלה, מה זה מחמת המכה? מישהו נתן לי מכה, ואז סתם קיבלתי דלקת ריאות. זה ברור שהוא לא חייב. אז גם כן צריך להיות שלא מחמת המכה, הוא בכל זאת איזשהו קשר, ונגיד שלחולי אלמה פטורים. אז הסבר הגמרא שלא מחמת המכה זה שהוא עבר הדברי רופא ואכל דבש, והדבש קשה למכה. כלומר, המכה, זה המכה שהסתבכה, אבל הוא אחרי, כי הוא עבר הדברי הרופא. מה ההבדל בין מנדיאמה שסובר מכה לא ניתנה לאגד, שדווקא בזה הרייבד ורשי מסכימים. זה לא ניתנה לאגד, כי זה גורם לדבר רע. אבל שם יש מחלוקת בין התנאים, ולא רק שיש מחלוקת, אלא גם לחכמים הראשונים וגם לביודה ריפוי חייו, יש גם חכמים הבטרה שגם ריפוי פתור, אבל בדבש כולם לא פליגי שפטורים. הראשון נקרא מחמת המכה, השני נקרא שלא מחמת המכה. מה ההבדל? בשניהם הייתי יכול להגיד שזה אותו דבר בדיוק. אין סיבה רפואית טהורה לעשות לא אגד ולא דבש, אבל האדם חיים הנומנים שלו הוא רוצה. זה נותן לו, במקרה אחד זה מונע צער, במקרה השני זה נותן לו הנאה. אז יש הבדל יחסית מסוימת, הבדל מסוים. אולי זה החילוק, כאן הוא, זה נוע צער, אז אנחנו יותר תומכים, והדבש זה סתם פינוק, אז זה לא צריך, יכול להיות. אבל אני חושב שההבדל הוא אחר. במקרה של דבש מוגדר ידי הגמרא כעבר על דברי הרופא. עכשיו, אנחנו נוטים לחשוב, כיוון שרובנו אינם רופאים, שיש כאן שאלה למדנית הלכתית. אבל הדרת הגמרא היא עבר על דברי הרופא. למה יש דברים שהרופא אוסר על החולה, ויש דברים שבפועל הם לא טובים, כמו האגד, שזה יגרום בסיכוי גבוה, שזה יגרום לאותם צמחים שמתואר כאן, וזה לא נגד דברי הרופא. התשובה היא, זה לא אכפת לי. אני יכול לשער מה הסיבות לכאן או לכאן. אבל אני חושב שהגמרא לא רצה שאנחנו נבדוק את זה. יש דברים שהרופא אוסר, כי זה רע. אז הוא אומר, אם אתה עכשיו בהחלמה, אז דבש אסור. כן? או היום, אם אתה לוקח תרופה כזאת, אז אתה לא יכול לאכול מאכלים כאלה. זה אסור. ויש דברים שהרופא לא רק שלא אוסר, אלא שעושים את זה. עכשיו, בטח יש סיבות אובייקטיביות. אולי זה יותר גרוע, אולי יש סיכוי כאן יותר גבוה, אבל זאת לא הנקודה. אני חושב שהפשט בגמרא כאן היא, האם הטיפול הזה הוא חלק מתהליך הרפואה, או שזה נגד תהליך הרפואה. והמקרה של מכה שניתנה לאגד, זה זו שאלה משפטית, לא מציאותית, לא כמו שרש"י עכשיו, זו שאלה משפטית, האם מבחינת הלכה, שחובר משלם ריפוי, האם זה כולל דברים שהם כן חלק מתהליך הריפוי, אבל זה לא מוצדק מבחינה רפואית טהורה. כלומר, למעשה, אני משאר לעצמי, נראה לי שזה גם נכון, אבל אני חושב שזה גם נכון, כמו שהגמרא אומרת, כל רופא שמטפל במכה, פצע שמישהו מקבל, מסכים ועושה אפילו בלי שמישהו שאל אותו, הוא שם שם אגד. כי הוא יודע שהחולה שלו צריך ללכת בחוץ, ויש שם צינה, או להסתובב, ויש שם לכלוך, וכל מיני דברים. אז שמים, הוא היה יכול להגיד משהו אחר, הוא היה יכול להגיד, תישאר בפנים, אל תצא בחוץ, אל תלכלך, אל תיקר, ותשאיר את הפצע פתוח. מן הסתם, היה מקרה שזה היה מאוד מסובך, וברור שזה היה כך, זה מה שהוא אומר. אבל הרופא מתפשר עם המציאות של חיי אדם. והאגד הזה הוא מאוד חשוב. מבחינה אחר, במקרה השני של הדבש, כנראה זאת הסיבה, הדבש הוא פחות חשוב. הרופא מרגיש אמיץ ומוכן לעשור. אל תוכל, למה אני צריך להסתבך בזה? אין שום הצדקה לזה שאני אתפשר. עכשיו, אני לא אכפתי מהסיבות שלו. מה שאכפת לי, שבפועל, החבישה, אני דווקא מסתכל במילה המודרנית, כי אני חושב שאנחנו נסכים בגלל המילה הזאת, חבישה היא חלק מהטיפול הרפואי. לא בגלל שהרופא דרש את זה, אלא בגלל שזה נעשה. האמת, אם אני מסתכל בתוך ליבו של הרופא, הוא הסכים בדיעבד, הוא לא רצה להסכים. אבל בפועל, זה חלק מהתהליך הרפואה הנורמלית. דבש איננו חלק מהתהליך הרפואה הנורמלית. עד הרבה, כאן אני, עד הרבה הוא בגלל שכתוב בגמרא, מה יהיה אם זה יהיה בקביניים, אני לא יודע. אבל הגמרא אומרת, עד הרבה, הרופא אסר. אז פטיינט חולה שלוקח דבש בזמן ההחלמה שלו, הדבש הוא איננו חלק מתהליך הרפואי. איך אני יודע? כי זה כתוב שזה אסור. ולכן התוצאות שלו אינם נכללים ברפואה. המחלוקת בגמרא זה במקרה שזה כן חלק מהתהליך הרפואי. זה חלק מה... איך לקרוא לזה? חלק מהתהליך הרפואי האופציונלי, הפינוק מסוים, אבל זה חלק מהתהליך הרפואי. אז מדיאמר אחד אומר, מכה ניתנה לאגד, כיוון שזה מקובל, מסיבות, מה שאני רוצה להדגיש זה, שאין לנו, לא אני ולא אתם, להחליט בעצמנו, זה מוצדק או זה לא מוצדק. יכול להיות שביניכם יש אנשים מאוד מאוד קפדניים, ויגידו שהתפקיד והאחריות של החולה, הוא לעשות הכל בשביל רפואתו, ולא להסתכן בשום דבר. אסור לו לצאת החוצה. מי שחולה אסור לצאת החוצה, כי יש שם צינה. ואסור לו, עכשיו לשמוע בכל מיני דברים מודרניים, כן? הוא צריך לשבת במיטה, ולשתות רק, לאכול רק מרק עוף, ושום דבר אחר. שלא ירד מהמיטה למשך שבועיים. כי זה יכול להשפיע. אבל אני לא רוצה, אני לא מעוניין בדעה שלכם. אני גם לא מעוניין בדעה של הרופא בתור מומחה, כי אני יודע מה המומחיות שלו אומרת. המומחיות אומרת, אין לכם מי שישב במיטה. אני רוצה לדעת מה המקובל בפועל, בעולם אמיתי, בעולם הרפואה. אם הרופאים מסכימים, או העולם מסכים, שהרפואה צריכה להתמודד גם עם בעיות מציאותות מסוימות, ולכן תהליך הרופאי כולל גם פעולה כמו חבישה, כמו אגד, אז מדיאמר אומר, מכה ניתנה לאגד. זה לא חריג, למרות שיש לזה תוצאות רעות. אבל זה נקרא, זה לא חריג, לא רק שהוא לא פושע. זה חלק מהרפואה. ומי שנותן מכה, צריך לשלם גם על זה. אני אגיד דבר שלא כתוב בגמרא. אם אני צודק, אולי זה קושי עליי. אם אני צודק, אז המכה, החובר, צריך לשלם גם בשביל האגד עצמו. לא רק בשביל תוצאות האב. תגידו שלחום הגמרא משהו שלא ככה, שלא הגזמתי. אני רואה שלא כתוב בגמרא, כי זה דברים של מה בכך. זה לא תוצאה רצינית, כן? ואולי לא צריך לשלם, כי זה כמו בגד. זה משלם, היה לובש מעילה, היה לובש את זה. אולי זה לא עולה כסף. אבל התהליך של חבישת האגד, עם התוצאות האפשריות השליליות שלו, כל זה הוא חלק מתהליך של ריפוי נורמלי. החובר משלם ריפוי. מי שאומר שמכה לא ניתנה לאגד, הוא הקפטן כאן, הוא אומר, זה לא אכפת לי שהרופאים מסכימים, אבל זה לא מוצדק רפואית. וכיוון שלא מוצדק רפואית, אז זה לא הריפוי שחל על החובר. אני מדגיש, אולי זה נקרא ריפוי לצורך משהו אחר, אבל זה לא הריפוי שחל על החובר. החובר לא צריך לשלם בשביל דברים שהוא לא אחראי להם ישירות. רש"י באמת כותב, לא ניתנה רשות, וזה להנעתו אגד, היו כך צמחים שאלו בה, אין על המזריק לתחם ביניהן. זו הייתה החלטה שלך, היית יכול לוותר על זה. אז אם אתה רוצה לא להתענג בתענוגות, כן? אתה רוצה לאגד, ובכל זאת, זה לא צורך רפואי, זה צורך הנעתי. למרות ש הדבר הזה הוא מחמת המכה, בלשון של המשנה. זה כן מחמת המכה. הוא לא מאגד, כיוון שהוא רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד בגלל שהמכה גרמה לו את זה. אבל עדיין זה לא תהליך רפואי, הוא טוען. הראשון טוען שמכה ניתנה לאגד. זה אומר שזה כן חלק מתהליך הרפואי, למרות שהוא לא מרפא. מה היסוד? שחובר צריך לשלם ריפוי. השאלה הוא מה חלק מהריפוי. תן לי רק לגמור. ובזה אני רוצה להציע שזה גם הפשט ברייבד, למרות שהרייבד כתב משהו אחר. הרייבד כותב שרבנן סברי האגד אינו מזיק. אני חושב שהכוונה היא שהרייבד חשב שתשמע, אם האגד ודאי מזיק, אז אי אפשר להגיד זה חלק מהרפואה. יש כאן סתירה. האגד מזיק, ואתה, אז הרופאים עושים את זה, אז הם מועלים בתפקידם, או שהם, לא יודע מה, אבל זה, זה, זה מזיק. רבנן סברי, האגד אינו מזיק. אז יכול להיות, או שהוא רוצה להגיד שלא מזיק בהכרח, למה שחשבתי, רק כדי להמתיק קצת את הגלולה, שמה שרייבן אומר. ואולי אומר, זה באמת לא מזיק בכלל. ולכן זה נהיה חלק מתהליך הרפואי. כלומר, אם זה לא אנטי-רפואי, אז בכל זאת, אז זה משתלב. אבל אם הוא רוצה לקחת דבש, מישהו יגיד, אז גם דבש לא, מישהו יסבור אולי גם דבש לא מזיק, או שכן מזיק, זה לא רלוונטי. הדבש הוא בשבילך, זה לא קשור לזה. אני צריך דברים שהם פארה-רפואיים, כן? שהם סניפים של רפואה. האגד הוא סניף של הרפואה, כי זה טיפול בה, זה כן טיפול במכה. זה טיפול לא לגמרי מוצדק. אז יש מחלוקת בין רש"י ובין הרייבד כאן, בהחלט. רש"י אומר, אם בכלל מחלוקת במציאות, או אפילו בערכת המציאות, יש כאן מחלוקת, אני הייתי מגדיר את זה עקרונית, האם טיפולים רפואיים שאין מטרתם לרפא, נקראים רפואה או לא? זו שאלה הלכתית על חובת החובל לרפא. לפי הרייבד, השאלה היא באמת מציאותית לגבי החבישה, אבל השאלה היא לא אם זה רע או לא רע. השאלה היא האם הרעה שתמונה בדבר הזה סותר את שם רפואה או לא סותר את שם הרפואה. וזה ההבדל ביניהם. בכל זאת למדנו, אם אני צודק, שיש כאן שאלה, אבל אני רוצה להפוך את זה לקרדום נחפור בה, משהו שיעזור לנו להבין חובת הריפוי של חובל. יש כאן שאלה, מה כלול בחובת הריפוי? עוד מעט נדבר על שבט ונבין את ההבדל. מה כלול בחובת הריפוי? האם חובת הריפוי זה להחזיר לך את הבריאות? או שחובת הריפוי זה לשלם בשביל התהליך הרפואי? אני הייתי חושב זה אותו דבר, אבל עכשיו שהמקרה הזה העיר את עיניי, אני מבין שיש דברים שהם חלק מהתהליך של הריפוי, אבל הם אינם רפואת בריאות, הם אינם מרפאים. וזאת השאלה לגבי מחלוקת של חכמים ורבי יהודה, או יותר נכון חכמים וחכמים, אחד אומר שאתה כן חייב, אתה אומר שאתה לא חייב. רבי יהודה הוא שיטת אמצע, מיד נסביר אותו. כן, שאלה, הראל. אפשר להגדיר קצת אחרת. האגד הוא צורך שנגרם בגלל החובל בניגוד לדבש. זה אמת. זה אמת. הראל אומר שיש הבדל אחר. דהיינו שגם אם האגד היה אם אדם אין לו פצע, הוא לא צריך להגד. אבל היהודי שלנו שאכל דבש, מסתם הוא אכל דבש כל הזמן. הוא רק לא היה מוכן לוותר על הדבש מתי שהוא היה חולה. זה, אני חושב שזה בהחלט הבדל. הסיבה שלא הסברתי ככה, זה בגלל שיש לי סיבה תועלתנית וסיבה אמיתית. סיבה תועלתנית כי בגלל מה שאני אמרתי, אני לא רוצה לשמוע מה אתה חושב, או מה הרופא חושב, על הדבר הזה. שניהם הם לא הכרחיים. מה שדייקתי מהגמרא זה שהדבש הרופא אסר אותו. וכולנו יודעים שהרופא לא אוסר, במציאות הרופא לא אוסר את האגד, למרות שהוא היה יכול אולי לאסור, אולי יש רופאים שיסרו. אבל הרפואה הקונבנציונלית איננה אוסרת את האגד, תהיה הסיבה מה שתהיה. אתה נותן את הסיבה, אולי. ואני מנסה לברוח מהסיבות, כי אני חושב שהגמרא לא מעוניינת בסיבות. אכן, הנקודה שאתה אמרת, הוא בהחלט ככה. בסופו, זה ודאי מסביר את הלשון של הגמרא. שהמקרה של אגד נקרא מחמת המכה. במקרה של הדבש נקרא שלא מחמת המכה. למרות שהצמחים שעולים, או מה הדבש עושה בלשון הגמרא, היא... קשה למכה. אלא מכתו גלגוטני. היא בסדר, צמחים אחרים. הצמחים שניהם הם מחמת המכה. אבל הם לא מחמת המכה בהשתלשלות. מן הסתם החילוק שאתה אמרת הוא אמיתי, ואולי זה רלוונטי למציאות. אני מנסה להסביר שהוא לא רלוונטי לדין. עכשיו נפקמינה, נתהיה. בוא נקח, אין נפקמינה. כיוון שאני טוען שהסיבה שלפי חכמים חייבים על אגד רפואה, וגם היהודה אומר שחייבים על אגד רפואה, זה בגלל שהוא חלק מתהליך הרפואי. ברור שזה לא יכול להיות חלק מתהליך הרפואי אם זה לא קשור למכה. כן? אני אתן דוגמה. מישהו חולה, אז הוא מבקש שיהיה, הוא בכל זאת רוצה לבוא לישיבה וללמוד. אז וכדי שבוא לישיבה ללמוד, אז הוא צריך מישהו שיקח אותו באוטו. אז אני מסכים שהאוטו איננו חלק בתהליך הרפואי. זה מאפשר לך להגיע לישיבה, לא מאפשר לך. הוא לא קשור לתהליך של המכה. מה שאין כן באגד, שלמרות שיש לו השלכות שליליות, הוא בכל זאת חלק ממה עושים עם מכה. זה מה שעושים עם מכה. בזה אני מסכים איתך, שזה חשוב. אבל זה חשוב כדי לאפשר, זה לא הפשט, זה כדי לאפשר את הפשט. הפשט הוא, האם זה נגד הרופא, זה כתוב מפורש במקרה של דבש, או, וזה לא כתוב מפורש, שהאגד הוא בציווי הרופא. זה מה שאני מוסיף לגמרא. ברור, מה נפקמין יהיה אם רופא יצווה על דבר שלא קשור למכה, אבל זה באמת לא יכול לקרות. שהרופא יגיד, אני גם חושב שאתה צריך גם כן לנגן מוזיקה. למה ככה? זה צריך להיות דבר שהוא איכשהו קשור לתהליך הרפואי, למרות שהוא... מבחינה רפואת נטו, אני טוען, איננו מוצדק. עכשיו, זה רק חצי ההסבר. זה מסביר חכמים, למה חייבים על אגד, לשלם אגד ולא חייבים על דבש. שיטת רבי יהודה היא שם, לא, מכה לא ניתנה לאגד. נו, לא ניתנה לאגד, אז למה משלמים? אז ריפוי דתנא ביקרא מחייב, שבט דתנא ביקרא לא מחייב. הדברים מאוד תמוהים. אם זה לא מומלץ, לא ניתנה לאגד, רש"י אומר, אין רשות לאגד, אז למה שהוא ישלם? כאן באמת מה ההבדל בין זה לבין דבש? לפי רבי יהודה, לפי רבנן, זה ההבדל, זה ניתן וזה לא ניתן. אבל מה הדין לפי רבי יהודה? למה? גם לפי רבי יהודה לא ניתנה לאגד, ולכן אין שבט? אבל עדיין יש רפואה, למה? כי כתוב הרפוא ירפא. איזה מגזרת הכתוב אומר שמשלמים הדברים בגלל רפואה, למרות שהם לא רפואה. עכשיו, כמובן, זאת לא שאלה שלי. זו שאלת רבא. ורבא יתקן משהו כאן. לא יתקן הרבה, אבל רבא באמת שאל את השאלה הזאת. ואמינא לו הוא ענה, אני אמרתי להם, אם מכה לא ניתנה לאגד, ריפוי נמי לא מחייב. ברור שזאת השאלה שלו, איך אפשר לחייב מהפסוק שכתוב ורפו ירפא, זה בא ללמד גם דברים שהם לא רפואיים. אבל מה באמת שיטת רבנן דברי רב? שיטה היא לא כל כך אבסורדית לפי מה שאני הסברתי. גם אם זה לא ניתן לאגד, זה עדיין חלק מתהליך הרפואי. זה לא חלק תקני של תהליך הרפואי, אבל הוא כן חלק בפועל, בנוהג הרפואי, זה חלק מהרפואה. אז אני מסברה, בלי גזירת הכתוב הייתי אומר, תראה, זה לא, אני לא מאשר את זה. מדין, היה צריך להיות בעצם רשות לחובל לבוא להגיד, אני לא משלם על דבר כזה, כי עדיף שלא תעשה אותו. אז כתוב ורפו ירפא, הלימוד היתר בא, זה בא לכלול את החלקים הסניפיים, כן, הסניף הרחב יותר של הרפואה. יש רפואה נטו ויש רפואה בהרחבה. אז כתוב ורפו ירפא. מהפסוק הזה לא יכולת ללמוד אתר לאכול דבש ולשלם על הסתירה של הדבש, כי הסתירה של הדבש לא קשור לרפואה. אבל אגד קשור לרפואה, בין אם ניתן לאגד, בין אם לא ניתן לאגד. גם אם לא ניתן לאגד, זה אומר שזה בחירה שלך, כפי שרשי מסביר, זו בחירה שלך, לא בחירה שלי. בא פסוק וחייב. אבל שבט, שאין פסוק, אז באמת הטענה הנכונה היא שלמה שאני אשלם על הוצאות שאתה גרמת לעצמך, בגלל שאתה מפונק ואתה רוצה להינצל מהצער ומהקור. למה שאשלם הוצאת רפואה על צער ועל קור? כי הפסוק אמר שרפואה יש לו דרה יותר רחבה משבט. חכמים בתרא סוברים ש... כל שפטור משבט, פטור מרפואה. כלומר, הם לא גוזרים את הגזרת הכתוב המיוחדת, לא דורשים כתוב מיוחדת, הולכים רק לפי הסברה. אתה הסכמת, לפי רבי יהודה, הסכמת, לא ניתן לאגד, אז אין מחייב של שבט, כלומר, אין מחייב של אחריות. אני לא באמת אחראי. אם לא באמת אחראי, אז אני פטור גם על רפואה. זאת תהיה המחלוקת. כלומר, מה הובחנו עכשיו? הובחנו את החצי הסבר, יש לי עוד הסבר להגיד. אבל הבחנו את ההסבר של שיטת רבי יהודה, כי זו שיטה שמדורש עיון. איך אפשר להיות חייב הריפוי ולא השבט? כי יש פסוק, אבל מה עושה הפסוק פה? התשובה היא, פסוק אומר, כל דבר שיש לו שם ריפוי, חייבים. שבט חייבים רק בשביל מה שאתה אחראי לתוצאה. ריפוי אתה חייב רק מה שלא תריך לתוצאה, אבל זה מסתנף. הדבר הזה מצטרף לתהליך הריפוי במציאות, ולכן למרות שזה לא היה צריך לה, הצטרף, זה בכל זאת מצטרף, כי כתוב ורפו, ורפו ירפא. השאלה שעולה פה, לפני שנקרא, נמוד מעט נקרא את רב, זה לא ישנה הרבה, אבל נצטרך לבוא עליו. האם יש הסבר לגזרת הכתוב הזה? אבל זה די נשמע קצת מוזר. התורה החליטה לחייב על ריפוי יותר מאשר השבט. אתה, אדם שחבל בחברו, הוא יותר חייב לדאוג לכל צדדי רפואה, ופחות לא לכל צדי השבט, רק לשבט העיקרי. אני שואל את עצמי למה. תשובה, זאת הכתוב, אין כאן בעיה. אפשר להגיד משהו חצי מוסרי, חצי רעיוני. בסך הכל, מחלה זה דבר חריג, אז הוא חייב לרפות אותי. אבל שבט, אנשים לפעמים עובדים, לפעמים לא עובדים. שיהיה גזרת הכתוב. או האם יש סברה. הרבי שבר זצל הציע, ואני לא לגמרי הבנתי את זה. הוא הציע את הסברה הבאה. יש חקירה שמיד נגיע אליה, או שמגיעים אליה עכשיו, כן? האם חיוב ריפוי זה חיוב לשלם הוצאות הריפוי, או שזה חיוב לרפא? אם אדם חולה בגללי, אני חייב לרפא אותו. או, אם אדם יש לו הוצאות רפואיות בגללי, אני חייב לפצות אותו. הרב הציע, שאם זה היה פיצוי על האובדן, אז אין שום הבדל בין ריפוי לבין שבט. וגם זרת הכתוב לא כל כך שייך פה. מה יהיה הספרה להגיד ש... כלומר, אם אין ספרה, אז מה זה עוזר זרת הכתוב? אני גרמתי לך הוצאות רפואיות, גרמתי לך הוצאות ביטול עבודה. יש כאן עוד הוצאות של רפואה וביטול עבודה, שנגרמות בגלל שחבשת, אז או שכן או שלא, אבל מה שייך לחלק? אבל אם אנחנו אומרים שיש הבדל יסודי, שבט זה פיצוי על אובדן, על אובדן משכורת. אז לא גרמתי... אז כל פרוטה, אני צריך להצדיק כל פרוטה. את הפרוטה הזאת גרמתי, פרוטה הזאת לא גרמתי, אתה גרמת לעצמך. אבל ריפוי זה, אני לא משלם לך על הוצאות הרפואיות, ואז צריכים להצדיק כל פרוטה בנפרד. אני גרמתי לאדם חולה, אני צריך להעמיד אותו על הרגליים. אז כאן, לאור מה שאמרתי, אני חושב, בלי מה שאמרתי זה לא ילך. לאור מה שאמרתי, שהאגד הוא חלק מתהליך הריפוי, גם לרבי יהודה, לא ניתן אגד. זה רק אומר, אני לא אחראי להוצאה הזאת. אבל הוא כן חלק מתהליך הריפוי. אני חייב לרפא. אני המזיק, אני החובר, אני חייב לרפא. וזה נקרא לרפא. זה, מסתכלים בספרים. לוקח, אנציקלופדיה של הרפואה. כתוב, מה עושים כשאדם יש לו חבלה? א' פ' ג' ד' אגד. אז אני צריך לעשות א' פ' ג' ד' אגד. זו הייתה הצעה של הרב זצ"ל. מיד נראה על מה החקירה הזאת תלויה. אני אגיד את האמת, אני לא לגמרי הבנתי את זה. זה כשניסיתי לחשוב על זה בעומק, זה לא לגמרי תפס אותי. בוא נגיד ככה, אני רק יכול להבין את זה, אם אנחנו קודם כל נקדים, והקדמה הזאת כבר, זה רוב ההסבר, כבר לא צריכים אולי את החקירה. ההסבר הוא שהרפואה, האגד נכנס לרפואה, אבל ימי השביתה בגלל האגד לא נכנס לשבת. כלומר, האגד עצמו הוא חלק מהרפואה, ואז ממילא הצמחים גם, אבל ימי השביתה בגלל הצמחים, למרות שהאגד היה חלק מהרפואה, כיוון שהוא לא חלק מהרפואה המומלצת, לא ניתן לאגד, אז אי אפשר לצרף את השבת לשבת. ההבדל לפי מה שאני מדייק, זה ברמת הצירוף. התהליך הרפואי כולל את האגד, ולכן רפואת הצמחים, ולכן גם רפואת הצמחים. פשוט זה צירוף יותר טבעי. אני צריך לרפא אותך מהמכה, צריך, או יכול גם לשים אגד, ולכן צריך גם לטפל בתוצאות של האגד. השבט הוא תוצאה משנית. כיוון שעשיתי כך וכך, אז הוא הושבת עוד כמה ימים. אתה צריך לשלם על כל ההוצאות השביתה שלו, על ההפטלה שלו, אבל מה שאתה לא אחראי לו, אז אתה פטור. אי נגיד שזה מצטרף, אז אין סירוף בשבט. כל יום שהוא שבת, זה אין אב כולל. השבט הוא כל דקה שהוא הפסיד, הוא הפסיד. אז הדקות שהוא הפסיד, לא בגללי, אני לא צריך לשלם. זה מה שאני הייתי מציע כהפירוש כאן. זה עוזר קצת אם נוסיף שהרפואה, אתה חייב לרפא, אז יש רק או הכל או אפס. אין חצי רפואה. זה החידוש, הרפא ירפא, תרפא אותו. בשבט, אתה צריך לתת את שבטו. אתה לא חייב להקים אותו רגליים, להחזיר אותו לעבודה. אתה חייב לשלם את ההוצאות ההפסדים שלו. ולכן לא חייבים ההפסדים שלא גרנת. כן, מיקי. החקירה היא אם החובה לרפא הוא ביורדי או בחושם משפט. זה קצת מוגזם. אני אוהב את הביטוי הזה, אבל זה חיוב של חושם משפט, אבל זה חיוב אישי. זה לא חיוב לשלם כסף. אני אסביר את זה עוד יותר טוב בעוד כמה דקות, כי אפשר לטעות בהבנה. אבל החקירה היא האם אני חייב, אני מבין מה שאתה רוצה להגיד, אבל זה לא מצווה לרפא. זה חובה. כלומר, בגלל שאני המזיק ואתה ניזוק, בגלל שאני החובה ואתה נחבל, אז זה יוצר חובות כלפיך. עבד לא ולאיש לא ומראה. עבד חייב לקשור את הנעליים של אדונו. זה לא יורדי, זה חושב משפט. כן? גם בחושב משפט יש חובות אישיות. כן? אז החובל, לפי הצד שהרב דווקא השתמש פה כדי להסביר את רבי יהודה, החובל חייב לרפא את הנחבל. וזה בניגוד לשבט שהוא חייב לשלם לו על שבטו. אני אסביר את זה יותר טוב בדקה, כי נראה את הנפקא מינות. המקור שמיד חושבים עליו, קודם כל, לפני כן, קודם כל נגמור את רבא. מה רבא אומר? רבא לא אהב את זה. רבא אמר, אם מכה לא ניתנה לאגד, אז אין שום אפשרות לחייב הריפוי. לא מעניין אותי שכתוב רפא ירפא. זה לא סביר. אז לכן, מה רבא אומר? במבט ראשון הוא אומר אותו דבר, זה נראה מוזר ביותר. רבא אומר, כאן, לכל יום המכה ניתנה לאגד, ולא ניתנה לאגד יתרה. אז מותר, יש רשות לאגד בצורה מסוימת, אבל לא צריכים להגזים. מה שאתה שם יותר, אז יגרום ליותר בעיות. יש מחלוקת ראשונים, מה בדיוק הבעיה? אני חושב שזה לא משנה. רבי אירי כתב שאגד יתרה זה מהודק ביותר, ולפני כן הגאון, בשיטה מקובצת, זה מכסה יותר מן האור. לא משנה, יש דבר שהוא בסדר, שזה אגד בסיסי, ולא ניתנה לאגד יתרה. על אגד יתרה אותו מחלוקת. רבי יהודה סבור, כמובן לא ניתנה לאגד יתרה, ריפוי תנא במקרא מחייב, שבט לא ניתנה במקרא לא מחייב, אבל מנסה, וכמובן ניתנה במקרא, בריפוי השבט נמי מחייב. תאית כשל ריפוי. ביהוד הסבא, השבט לא מחייב. דמי את הרחמנה. רק. ברבנן, רק שלא מחמת מכה, הוא דעת על הרבנן בתורה, דמי, אז זה הפוך. סך הכל, כל מה שרב עשה זה שהוא הלץ ממקרה של אגד כן ולא, לאגד יתרה כן ולא. אבל זה אותו דבר, מה הוא הרוויח כאן? אני יכול לשאול אותו שאלה שהרב שאל הרבנן, אני יכול לשאול עליו. כיוון שאגד יתרה לא ניתנה לאגד, אז למה חייבים? לפי רבי יהודה. אז הרשפה אומר שאין חינמי, זה הבדל ככה יחסית. כתוב ברשפה ככה. ולא ניתנה לאגד יתרה, ואף אגב זה לא ניתנה לאגד יתרה, ואגדור, אגד יתרה, לאו פושע גומרו. ומדשין בו הכתוב ריפוי חייב, חייב. מה שאין כן ימרין, אם זה לא ניתנה לאגד, אז זה פושע גמור. הרשב"א מסביר שאם לא ניתנה לאגד, אז מי שמאגד הוא פושע גמור. אם לא ניתנה לאגד יתרה, אבל ניתן לאגד, אז הבדל יחסית. אז מי שעשה אגד יתרה, הוא לא פושע גמור, הוא לא ממש עבריין, טעה קצת. אז הוא נקרא חצי פושע. ואז התורה חידשה, שכיוון שאין לו אחריות בלעדית על נזק עצמו, ואתה הזכת לו לפני כן, אז אתה אפשר לרבות שאתה חייב. אז הרשב"א נותן, זה קצת ללכת בין הטיפות, ואם יש הצדקת, הצדקת פשיעה, כלומר, אם אדם הזה פשע, ואז הפשיעה מובנת, אז אפשר לרבות את החיוב. עדיין זה נשמע מוזר, אז אתה מרבה דבר שלפי היגיון הבריא זה לא נכון. לפי היגיון הבריא הוא עשה מה שלא צריכים לעשות, ואתה מסכים, רוב שאל, אם הוא לא צריך לעשות את זה, אז איך אפשר לחייב? אז אתה אומר, טוב, הוא לא צריך לעשות את זה, אבל אני מבין איך זה קרה, כי הוא טעה בשיעור. אז לא נקרא פושע גמור. אם לא ניתן אגד בכלל, אז ברגע שנגעת בחבישה, אתה כבר פושע. זה, אין לזה שום הצדקה. אני הייתי מציע בניגוד לרשב"א, ומחילת כבודו, פירוש אחר, המבוסס על מה שהקדמתי. אם לא ניתן לאגד, רוב אומר, לא ניתן לאגד, אז אגד הוא לא חלק מתהליך הרפואי. הדעה הראשונה בגמרא, רבנן דבי רב, הם אמרו את מה שאני אמרתי. למרות שאם נשאל את הרופאים, אם זה טוב או לא טוב, יגידו לא, בכל זאת זה חלק מתהליך הרפואי, כי הרופאים יתפשרו עם המציאות. אז רוב אומר, לא, זה לא יכול להיות. אם האגד הוא נגד מה שכתוב בספרים או מה שכתוב בהיגיון הרפואי, אז זה לא יכול להיות חלק מתהליך הרפואי. אבל אם אגד הוא כן ניתן לאגד, אנחנו אומרים שמכה ניתנה לאגד. זה, 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 זה מוצדק ברפואה. אבל לא ניתן לאגד יתרה, אז כאן אני אומר שבמציאות נכון שזה מותר וזה אסור. זה ישות, זה ישות וזה אין רשות. אבל התהליך עצמו, המייס עצמו, מסע רפואי, שנעשה בצורה לא נכונה. אז כאן רב אומר שבא התורה בימה ורפו ירפא, דברים שהם בעצם חלק מהרפואה. גלולות, חבישה, זריקות, ואתה עשית יותר מדי לנוכחותך, כי זה היה לנוכחותך. אז זה לא מפקיע את השם הרפואי ממנו, וכיוון שהוא באמת רצה, אז באה תורה וחידשה, ורפו ירפא, אתה צריך לתת לו את הכי טוב. למרות שאין לזה הצדקה לעשות כל כך טוב. אבל לא חרקת את שם התהליך, שם לחבוש, אגד ניתנה, אז לאגוד, לאגד או לחבוש, זה חלק ממקצוע הרפואה. זה שלא עשית לפי ההוראות המדויקות, ורפו ירפא, באנו לחדש את זה. זה מה שרוב חידש, אני אומר, אחרת אי אפשר להבין את זה. אחרת לכאורה אין הבדל, טוב, הרשב"א כן הבין, אבל אני לא מבין את הרשב"א כל כך טוב. בעיקרון אין הבדל בין הממד של אגד יתרה לעומת אגד, מאשר הממד של אגד לעומת לא אגד. ברוב לעומת תנא דבי, רבנן דבי, דבי רב. אם אנחנו אומרים שהשאלה היא האם זה נכלל בתאריך הרפואי, אז יש הבדל. אם לא ניתן לאגד, אז אגד הוא בחוץ. אם ניתן לאגד ולא לאגד יתרה, אז אגד יתרה הוא לא בחוץ. הוא בפנים, על פי הגזרת הכתוב של ורפו, ורפו ירפא. הראל שואל, זה כמו החקירה לגבי תשלום נזק, אם הוא פיצוי או תיקון הנזק. אני מיד אסביר למה אני חושב שלא. זה לא לזאת, לא, לא לזה הכוונה, אני אסבטר לזה, נשמע אותו דבר, וזה מספיק קרוב, שאולי אחד מהרווחים זה יש, יש כאן רציפות, אבל זה רציפות חריגה. כלומר, זה לא אותו דבר בדיוק, אני מיד אסביר. נראה מתוך הדוגמאות למה זה לא אותו דבר. זה טוב ששאלת, זו הייתה הכוונה לצעד הבא. אוקיי? אז עצם הנקודה הזאת של מה כאן ניתן לאגד, ניסיתי להסביר, והבנו. אוקיי. עכשיו, לחזור לחקירה הזאת. האם יש מקום להגיד שיש בריפוי דין מיוחד שאתה לא משלם בשביל הריפוי שלו, אלא אתה מרפא? אז ברור, כל אחד צריך לחשוב על המקור. המקור הוא הו אמינות של הגמרא. עכשיו, הו אמינות זה לא תמיד המקור הכי טוב, כי הם רק הו אמינות, אבל כאן לכל הו אמינות טובה מאוד. הגמרא, בהמשך, מדבר על אפשרויות שונות באיך לרפא. ואי עמלי, חמש שורות מסוף העמוד, בי עמלי, עשייה חנה, החובל אומר לנחבל, אני לא רוצה לשלם, אני במקרה רופא, אני ארפא אותך. אז עמלי, דמית עליי כאריה ארבע. אז הוא אומר, למה זה לא טוב? אני לא יכול לטפל ממך, כי בגלל סיבות פסיכולוגית. אתה אתמול נתת לי מכה, אני פשוט לא יכול לחשוף את עצמי לברגע שנראה אותך, בא עם הסכין, אז אני אברח. זאת התשובה. לכאורה, בסדר, זאת תשובה. מה הווה מינה של השאלה? למה אני בכלל צריך, אני צריך סיבה, למה לא? אם שאל שאלה, אם מישהו שבר לי חלון, ואז הוא בא ואומר, אני אתקן את זה לבד. לא, אני צריך להגיד לו, לא, אני לא רוצה אותך, כי אני לא סומך עליך. לא, אתה חייב לא לתקן את החלון, שאתה חייב לשלם לי. לכאורה, כאן זה משמע שיש היגיון שהגמרא מוצאת סיבה מיוחדת, שזה לא טוב, אבל מצד עצם המשפט, כן, הוא היה יכול להגיד, אני ארפא אותך, צד הבא, אם הוא רופא, זה מה שהיה אמור להיות. אלא שמה, אנחנו אומרים, דווקא זה פסול. אומר הגמרא בשורה הבאה, ואם עליי מייטינה אסיה דמגן במגן, אני אביא לך רופא אחר. כלומר, הגמרא עוברת כל מיני הצעות כאן, שהוא ידאג לרפואתו ולאו דווקא ישלם. זה המקור לחשוב על הרעיון הזה. כמובן, אתה יכול להגיד שהגמרא סתם מסבירה למה זה לא תחליף. אבל בגמרא באמת, הרעיון באמת מעלה לנו בראש שיש כאן דין מיוחד. הראיה, הרב הביא ראיה לאפשרות הזאת מגמרא שהופיע עוד מעט בדף פי זין. וזה מבוסס הגמרא בגיטין, דף י' ב', שהיה במראה המקומות, אדם שחובר בעבד קנייני. אז אדם שחובר בעבד קנייני של חברו, אז הוא משלם דלי דברים לרבו של העבד. מי הפסיד את הנזק? היד שייך לאדון, הוא זה שהפסיד, משלמים לו. וכן שבט, מי הפסיד את דמי עבודה? האדון. אבל יותר מזה, גם צער משלמים לאדון. כי האדון זוכה בכל כספי העבד. אבל ריפוי לא. זה הגמרא אומרת, הגמרא בגיטין. ריפוי לא. אז רבי חנן חשב שזה לבד מוכיח, שחיוב ריפוי זה לרפות. כי אם החיווי לריפוי זה לשלם, אז כל הכסף שמגיע לעבד, מה שכאן העבד, כאן הרבו. אז גם הריפוי ילך לאדון. אלא, אמר רב חנן, החיוב כאן הוא לא חיוב כספי. כל מה שכאן העבד, כאן הרבו. אבל מה שזכה העבד מדין זכייה אישית, אז זה לא. אז אני חייב לרפא את העבד, אני לא חייב לרפא את האדון. אני חייב לשלם לעבד, אני חייב לשלם לאדון. אז זה היה, רב חנן הביא ראיה מעצם הדין הזה. הרב זל חשב שמשם אין ראיה. ואני חושב שהוא צודק, בסך הכל, גם אם נגיד בניגוד לחקירה, נגיד שחיוב ריפוי זה חיוב תשלום, אבל הוא תשלום בשביל ריפוי, זה ודאי, זה לא שאני חייב לך כסף. בניגוד זה לא אובדן ערך. אני צריך לשלם את ההוצאות. אם אני אשלם את הכסף לאדון, ואדון לא ירפא את העבד, אז אני, אז לא עשיתי כלום. אז גם אם זה חיוב לשלם בשביל הרפואה, זה לשלם בשביל הרפואה של העבד. כלומר, משלמים לרופא בעצם, שהוזמן כאן. משלמים לעבד שישלם לרופא. אז בדי שאדון לא יכול לקחת את הכסף, או מי שיקח את הכסף צריך להקדיש אותו לרפואת העבד. אבל הרב עברי ראיה מהתוספות בדף פי זיין, ששאל מה בנוגע על אדם שחובל בעבד של עצמו. ושם לתוספות יש שתי דעות. האם הוא חייב או פטור. תוספות בדף פי זיין עמוד א', עבד קנייני שלא פטור מכלום. שאל התוספות, אם תום הבא ברפואתו חייב, גם הפרק כמה דגיטים, גם בקיטה יד עבדו של חברו, נותן שיפטו רפואתו לרבו. ופה רפואתו דידאי, דבאי לצויה בה, אם משנה לא צריך, דעמדו וכו'. אז אמרה בגיטין אומר שרפואה צריכים לתת לעבד, אז גם, שואל התוספות, אז גם אם מי שחובר בעבד של עצמו, צריך לתת לעבד, ולא לא לשלם, לא לקחת לעצמו. תוספות יש לו שני תירוצים. אחד, יש עבדה חינם יפטור מכולם. היינו מן היתרון, דמדו, הוא אומר, אין החינמי. הוא כן, גם מי שחובר בעבד של עצמו, צריך לתת את זה לעבד. ותירוץ שני שלו, מיוקש, מי כמשמלן, הכי נראה שיש לחלק בין אחרים חובלים בו, בין להרב עצמו חובל בו, שכבר זכה בכל. הסוספות בדיעה שנייה אומר, שאם אני חובר בעבד של חבר, אני צריך לשלם לעבד את הרפואה. אני חובר בעבד של עצמי, אני לא חייב בכלל שום דבר. למה? ביטוי די סתום, שכבר זכה בכל. הרב רצה להגיד ששתי הדעות בתוספות הן שני הצדים של החקירה. אם אני חייב חיוב ממוני לעבד, אז לעבד של אחר אני חייב. אבל לעבד של עצמי, אדם לא יכול להיות חייב תשלומים לעבד של עצמו, לא בגלל שהוא ישלם והוא ייקח את זה מעבד, אלא בגלל שכבר זכה בכל. הכל חיוב לעבד לא שייך בין האדון לעבד. אבל אם זה חיוב אישי לרפא, אז זה, כן, גם בעבד של עצמך אתה חייב. על פי זה אני רוצה להסביר את החקירה בצורה יותר נכונה. נכון, אנחנו הזכרנו בפרק הקודם שרב חיים סבר שכל חיובי מזיק, כל בבא קמא, זה לא באמת חיוב לשלם, אלא חיוב לתקן. החקירה הנכונה ברב חיים, זה בעצם היה מה מחייב, לא מה החיוב. הדברים תלויים זה בזה. אני חייב לשלם, לפצות אותך על הפגיעה בחשבון הבנק שלך, שברתי חלון, או השור שלי שבר חלון. אז עכשיו אין לך חלון, אז אתה יותר אני, ואני צריך להשאיר אותך. ורב חיים לא. מי שלא בכסף צריך לשלם כסף. בנזק, אני חייב על עצם החפץ, אני חייב, אני שברתי חלון. החוסר החלון זה מה שמחייב. מזה נגזר גם תוצאה. אם הייתי חייב על אובדן הכסף, אז אני חייב כסף. אם אני חייב על אובדן חלון, אני חייב חלון. בפועל, אתה לא מחייב. אתה לא חייב חלון. רב חיים אמר, כי הוא לא דיבר על החיוב באמת, הוא דיבר על המחייב. המחייב הוא בגלל שפגעת בחלון שלו. לכן, כשאתה משלם, והחיוב הוא ודאי תשלום, אבל התשלום הזה מהווה תיקון חלון. למה תשלום מהווה תיקון חלון? כי כסף זה מחליף כל דבר. לא שהכסף שאני משלם זה במקום החלון שאתה צריך לתת, והחלון שאתה צריך לתת זה במקום החלון שלך. הכסף שאני נותן הוא במקום החלון שלך. לא במקום הכסף שעבד, אלא במקום החלון שלך. החקירה שלנו עכשיו בריפוי הוא צד אחד יותר קיצוני. גם אם רב חיים צודק, הוא ממילא צודק גם בחיובים האלו. אבל עדיין השאלה היא, מה המחייב של ריפוי? האם המחייב של ריפוי זה מה המחייב בחובל? זה סוגים שונים של אובדן כסף או לא. לכאורה, בריפוי חייבים להגיד שרב חיים צודק. לא חייבים. אז בזה רב חיים נורמלית שיגיד שאם אני אומר בכל מזק אתה חייב בשביל החפצה, אז גם בריפוי אתה לא חייב בגלל שגרמתי לך להיות אני, אלא אני חייב בגלל הפגיעה בחפצה. מה פגיעה בחפצה? עשיתי לך מחלה. כן? אבל החקירה שלנו היא יותר מזה. עדיין עשיתי לך מחלה, אז אני צריך לשלם על זה. כאן החקירה אומרת שלא, זה חובה אישית, אני לא חייב לשלם לך כלום. אני חייב לדאוג. מי שאל את זה לפני כן? מיקי שאל, הוא אמר, האם זה חובת יורדיה? כן, זה נכון. אני עדיין חושב שזה חושב משפט, אבל זה לא חיוב פיצוי, ולא חיוב לספק לך חלון במקום החלון. אני צריך לטפל בך. וזה שונה מכל חיוב אחר. במה זה, נגיד, בחובר? אני שברתי לו את היד. אז הסברה של רב חיים אומר, אני לא חייב לך 10 שקלים, כיוון שאין לך יד, אני חייב לך לתקן, אני חייב לך יד, כיוון שאין לך יד, אני משלם כדי לספק את היד בצורה של כסף. כן, אבל אני בסופו של הדבר, לא חייב למעשה, חייב לך כסף. כי כסף, זה הפיצוי על אובדן יד. אבל כאן אני לא חייב לך כסף. אני חייב לך לרפא. אם אני נותן לך כסף, זה לא במקום שאני ארפא. אני נותן לך כסף, כי אני נותן לך את הרופא שתיקח עם הכסף. לכן הגמרא אומרת, בשלב השני שלנו, אחרי שסירבת לתת לי לרפא אותך, אז היא אומרת, טוב, יש לי חבר, אני אביא אותו. גם זה לא, כי זה בחינם, אז אסי במרגן, במרגן, במרגן שוויה. אבל, כמו זה מראה את המהלך של הגמרא, אני לא משלם תמורת אובדן הבריאות שלך, אלא הרעיון הוא שאני מרפא אותך. זה עבד לא ולאיש מלווה, אני חייב להיות הרופא שלך, או להביא לך לרפואה בצורה אחרת. היינו, אני אביא את הרופא. או שאני אשלם לרופא, ואז הוא יבוא לבד. זה כבר הרעיון, וזה חשוב. כלומר, מה שהרב הציע לצורכנו, במקרה של עולו בצמחים, אני חושב זה תלוי בזה. אם זה רק היה מדובר שאני חייב לשלם בשביל מה שמגיע על אדם שגרמתי לו אובדן בריאות, אז אין הבדל בין זה לבין, אני צריך לשלם על אובדן שבט. כיוון שהלא מחמת המכה, או סליחה, המחמת המכה שבאגד, שלא ניתן לאגד, זה לא באמת מחמת, זה לא אשמתי, אתה עשית את זה, אז אני לא אחראי על זה. רק הרב חשב, האמת שכמו שאני אומרת, אני מבין צוותי יותר טוב, רק אם אני לא חייב על כנגד מה שעשיתי, יש כאן חיסרון, אני צריך לתקן אותו. כי כאן החיסרון, הצמחים שעלו מחמת האגד, לפי רבי יהודה, שזה לא ניתן נגד, אני לא אחראי עליהם. אז למה אני צריך לשלם כנגדם? אלא, כיוון שאני פגעתי בך, אני עכשיו חייב לרפות. אני חייב לרפא אותך. זה ניתן להגיד שאתה צריך לרפא עד הסוף גם על אותם מעשי רפואה, שאתה לא אחי להם, אבל אתה חיי בגדול שהוא חולה, הוא נכנס לבית חולים בגללך, אתה חייב להוציא אותו מבית החולים. זה יותר מאשר להגיד שהחיוב הוא לתקן את המחסור, למלא את החסר. כי המקרה שלנו זה, הוא עושה יותר מאשר למלא את החסר. כי החסר הזה, חסר של הצמחים, מחמת האגד, זה לא חסר שלי. אז אני לא חייב לתקן את זה. אלא, שכחנו, זה רק הסיבה, כיוון שגרמת לו חסר, כיוון שגרמת לו מחלה, אז עכשיו אתה חייב לרפא. חייב לרפא, יש ספרה שאני ניסיתי להסביר, שאתה חייב לרפא כמו שהרפואה מרפאת, למרות שאתה לא אחראי על כל שלב, על כל שלב ושלב. אז זה הרבה יותר קיצוני מלהגיד את הרב חיים הכללי, זה ידין מיוחד ברפואה. והשיעור שישלח, שכתב ברפואה שמעוני, אז הוא מציע שזה גזירת הכתוב. הגמרא אומרת, זה כתוב לגבי עלובות צמחים. הוא אומר לו, זה פשט גדה כתוב. כתוב, רק שבטו ייתן. אתה נותן משהו. זה יכול להיות שאתה נותן חלון. אבל אתה נותן, אבל ברפו ירפא. לא כתוב ייתן רפואתו, אלא ירפא. אז פשט הפסוק כבר יכול, אומר שתהיה לו רופא, ותדאג לתת לו משהו במקום השבט שהייתה לו. אז שבט זה במקום. אני אומר, שם החקירה של רב חיים היא חקירה אחרת. הבמקום זה במקום החלון או במקום הכסף. אבל ברפואה זה לא במקום. אני לא מרפא אותו במקום הרפואה שהייתה לו, שלקחתי ממנו. אני מרפא אותו כי אני חייב לרפא אותו. ולכן אני צריך לרפא אותו בצורה אישית. אני קורא את ההערות והשאלות שהצטברו. מנחם אומר, הוכחה מעבד לא מוכחת, כי ייתכן שאדון אכן יכול להתחייב ממון לעבדו, אלא שמיד אחר כך הוא יזכה בו מדין, מה שכאן העבד כאן הרע בו. ולכן מה? הרב רצה להגיד בדיוק, הרב רצה להגיד בדיוק מה שאתה אומר. אם מדובר כאן בחיוב לשלם, אז האדון יזכה, אז הוא יהיה פטור. אבל אם מדובר בחיוב לרפא, אז זה בכלל לא שייך לדין של מה שכאן עבד כאן הרבו, כי זה לא קניין. זה, אני לא הבנתי את השאלה שלך. הרב אמר את מה שאתה אומר, מנחם. אם יש חיוב לתת לעבד משהו, אז אדון לא צריך לתת לעבד לעבדו כלום, כי הוא, כל מה שעבד מקבל, הוא מקבל. אבל אם זה חיוב, נגיד, אני אגיד דבר פשוט, אדון חייב לספק אוכל לעבדו. אדון חייב לספק מיטה לעבדו. כן, יש כל מיני, קונה עבד, קונה אדון לעצמו. אז אדם יש לו חובות כלפי העבד שלו. אז בואו נגיד מה שקרה עבד קנה רבו, אז היה חייב לתת אוכל לעבדו, אבל הוא יאכל אותו. לא, אתה, אלוהים, הוא לא חייב אוכל לעבדו. זה לא הסכם. הוא אחראי לו. זה מין שיהיה צדקה. אני, אם יש לי עבד עני, אני חייב לו צדקה, אז אני אסכה בזה. זה חובה אישית. חובה אישית לא נכנס בכלל למערכת של, המערכת של העבדות. אבי אומר משהו שהוא יודע שאני לא אבין. האם זה לא פשוט עניין של consequential loss? אבי, תשלח לי איזה ספר שיסביר לי מה זה consequential loss. ואז אני אגיד לך אם זה עניין של consequential loss. ואם כן, למה שיבדל עקרוני בין ריפוי לשאר מושגים בנזיקין? אין לי מושג. אני יכול לנחש. הרעיון של החקירה של הרב, בניגוד למה שאני רציתי להגיד, זה שזה לא עניין של consequential loss. אם שבט זה consequential loss. כלומר, שבט יש לך הפסד, אני צריך לחסות אותו. בריפוי, אני לא חייב לחסות את ההפסד שלך, אני חייב לרפא אותך. ולכן לא מדובר בהפסד. לא יצור שאדם לא מפסיד כסף. והוא חולה. הנה, אני אגיד, בואו נגיד ככה, אדם, אני חברתי במישהו, ולכן הוא חולה, והריפוי הוא בחינם. לא שיש לי חבר שהוא בחינם, הריפוי הוא בחינם. מה שצריכים לעשות, זה שצריכים לשבת בשמש, ולכל גופו מרפא. זה הרפואה. אז לפי החקירה הזאת, אני חייב לזה. טוב, אני לא צריך לעשות שום דבר, אבל אבל כן, אז אני חייב לקחת אותך ולשים אותך בשמש. אם אתה לא הולך לבד. אם זה היה, זה פשט המילים, קצקון שלו, אז אם זה עניין שאני צריך לפצות אותך על ההפסד שגרמתי לך, אז כאן אין שום הפסד. כי מתרפים אוטומטית. אז זה לא יקלל בכלל בדין הריפוי. רבי חנן שמה, אני חוזר לנקודה אחת. השאלה אם זה חובה ממונית. הדין של רב חיים בכל מסכת בבא קמא זה חובה ממונית. יש לי חובה ממונית לתת לך חלון. ואם כן, גם שאר חיובי דל לדברים, היי דברים, הם חיובים ממוניים. אני חייב לתת לך תמורת יד. אני חייב לתת לך שבט. זה חיובי ממון. הוא רוצה להגיד שרפואה זה לא חיוב ממון. אז אבר חנן אמר, נפקמינה, שהוא מאוד קיצוני. הוא אמר, שאדם חייב לרפא מישהו אחר, ואז הבן אדם הזה מת, הוא לא משלם כלום ליורשים. כי ירושה, כמו מה שכאן עבד כאן הרבו, מה שהוא מקביל, ירושה זה נכסים של אבא שייכים לבן. ממון של אבא שייך לבן. אבל זכויות אישיות, מישהו חייב לרפא אותי, זה לא ניתן לירושה. אוקיי? ולכן רב חנן הציע, שאם זה נכון, שריפוי זה חובה אישית, מין חובה מוסרית כזאת, אז זה לא ייכלל בדיני ירושה. עכשיו אמרתי מילה שזה נתן לי אולי למי שלא מבין את העומק של הדבר הזה, זה חובה מוסרית כזאת. נגיד מחוץ להלכה, יש אנשים, מצרת כזה. אני גרמתי פגיעה למישהו, אחר כך אני חוזר בתשובה, אז אני מקדיש את עצמי לטפל בו. אני פעם הייתי אכזרי לו, אז כשהוא זקן אני מטפל בו. זה הרעיון פה, כלומר אני פגעתי בך ולכן אני חייב לרפא אותך. אז אומר, אמר הרב זצל, לא אומרים על זה מה שכאן העבד כאן הרב בו. ואמר רב חנן, לא אומרים על זה מה ששייך לאבא, שייך לבן היורש. זה להסביר, זה חובה אישית. חובות אישיות אינם נתפסים בירושה. נגיד, לאדם יש אישה, אבל כשהוא מת, הבנים לא יורשים את אשתו. כי זה יחס אישי ולא יחס, לא יחס ממוני. צילה שואלת, אבל בשיטה, מדוע אפשר בכלל לפדות את הריפוי בכסף? למה אפשר להגיד, קוץ לי... אז זה ההבה מינה מוכיח את זה. המסקנה היא מה שצריכים לעשות. כסף הוא המחליף לכל דבר שבעולם. גם חובות אישיות. השאלה בגמרא הייתה, שהחובל יכריח את הנחבל לקבל טיפול אישי. אז הוא יכול לסרב. הגמרא לא שאלה שהחובל יהיה מחויב. מה יהיה עם החובל? אם לא הייתה שאלה של דמת עליי כאריה. אני חושב שלא נכון. אז אם החובל הוא רופא, אבל הוא לא מציע שהוא יעשה את זה. האם הוא חייב? לא, אתה חייב לרפא בעצמך. אז זה לא, זה אפילו לא הדעת הגמרא. כי כל דבר אפשר לפדות בכסף. כסף הוא המחליף האוניברסלי של כל דבר שיש בתורה. תגידו, אני מגזים מאוד. ברור שאני מגזים מאוד. אבל טוב, זה החידוש שגם זה בכל זאת נכלל בתשלום. אבל אני אגיד לך למה. אני חוזר בי, זה לא שאפשר לפדות את זה בכסף. מה שמעתי לפני כן זה נכון. הוא לא משלם במקום לרפא. הוא מרפא. הוא משלם לרופא. תגיד, בפורס זה לא משהו קורה, אני משלם לך. אני משלם לך כדי שתשלם לרופא. אז הנה יש נפקא מינה. האם הנחבל יכול להגיד, תן לי את הכסף? ואחר כך הוא יחליט לא ללכת לרופא. הוא מאוד רוצה לקנות מכונית. אז הוא ישמש בכסף בשביל מכונית ולא בשביל רופא. לפי מה שאני אומר, אז לא. זה לא שפדית את הרפואה בכסף, עכשיו זה הכסף שלו. אין כאן כסף. אתה צריך לרפא אותו, אתה נותן את הכסף בגלל שהוא רוצה לבחור ברופא, אז זה זכותו לבחור ברופא בגלל הסיבות שבגמרא, הסיבות הפסיכולוגיות, הרפואיות. אבל למעשה, יבחר ברופא, אני אשלם על רופא. זה באמת מה שקורה. נגיד היום בדיני ביטוח. בארץ, אז הביטוח לא ישלם לך, ואתה תלך לרופא. הם יגידו לך, תשלח לנו את הקבלות, אנחנו אשלם לרופא. לפי החקירה, לפי צדה של החקירה, זה מה שקורה פה. יכול להיות שבפורל עומדים את הכסף, סומכים עליו, אבל זה רק כדי שהוא בעצמו יבחר ברופא. לכן הגמר מבא ומין, אולי אני רוצה לבחור ברופא, וזה נכון. בעצם יש לי זכות לבחור ברופא, עד שהגמר אמרה, לא, אני לא סומך על הרופא שלך, וזה מוצדק. אבל אולי הטעמים הפסיכולוגיים האלו, אז החובר היה בוחר ברופא עם עצמו, עם חבר שלו או סיבה אחרת. והיו צריכים לעלות סיבה כל פעם ופעם, למה לא? שאסר רחיקה אין האווירה, אני לא אוהב את הרופא הרחוק שלך, בחינם שלך, ולא אותך. האמת שהגמרא לא הגיעה לסוף. מה אם יש שני רופאים שהם שניהם קרובים? וסתם, אני רוצה, אני החובל, אני רוצה שתבחר בזה. ואתה רוצה לבחר בזה. אז בגמרא אין תשובה. קצת משמע, זה נשמע קצת מפתיע, שבזה החובל יכול להגיד, אני שולח לך את הרופא הזה, הוא לא במגן, הוא לא בחינם, והוא לא רחוק, אז הוא יהיה כאן גם לטיפול... ביקורת, אז אין שום טענה נגד אובייקטיבי שמצא בגמרא, אני תמיד יכול להמציא משהו, אבל זה לא. בצד שני, הגמרא אז שאלה את השאלה, שאני רוצה את הכסף ואני ואני אעשה מה שאני רוצה איתו. והגמרא נתן אז גם זה תשובה, פשט בנפשך ושחט מינו, יתפי, וקוצי מקץ, מקוד רפאת בנפשך וקוד רישור המעסק. אז נכון, והגמרא שם כאילו החליפה. הגמרא אומרת שהסיבה היחידה שהוא לא יכול לקחת את הכסף ולא לרפא את עצמו, זה בגלל שהחובל אומר, אני לא רוצה שיגידו עליי שאני מזיק. מזה משמע, שבעיקרון הוא זכן זכה לכסף. אבל אני תמי, נכון, אבל אני תמי אם זה נכון, כי מה הטענה הזאת? אני לא רוצה שיקולים מה זה. למה יש לו זכות לזה? אם באמת מגיע לנחבל כסף, ועל פי דין משפט יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה, אז זה גורם איזשהו אי נעימות לחובל, אז מה הטענה? אז מה הטענה? אז יגידו, אנשים יגידו שאתה מזק. היית באמת מזק. למה אני צריך לדאוג שלא יגידו לך עליך מזק? אז יכול להיות שלשורה הזאת לא צריך להתייחס כל כך ברצינות. הגמרא מסבירה כאן, בניגוד לתמים הקודמים, שאם אדם הזה ייקח את הכסף ולא ירפא את עצמו, אני אומר לו, אני רוצה שאתה תתרפא. וזה החיוב האמיתי שלי. ואני לא מסכים שתקבל כסף. הסיפור הזה עם השור המזיק הוא רק לתבלין של העניין, כי אחרת אני באמת לא מבין למה שזה יתם טוב. אבל אין לחינם, שני הצדדים של הגמרא, ההצעות של החובל וההצעות של הנחבל, הן קצת עומדות בסתירה, כי בשניהם נותנים סיבה למה לא. והשאלה מה היה הדין הנוטרלי, האובייקטיבי, בלי הסיבות הנוספות. מנחם אומר, התכוונתי לפני כן שגם בחיוב לשלם ייתכן שאדון יהיה חייב. כמו למשל, הקנה המנת שאין רב הרשות פה. כן, זה נכון. אבא שלה, למה? נכון, נכון. גם הרב לא היה נחרץ בזה, הוא אמר אולי, נראה לו שאולי זה נפקא מינה. אתה אומר שיכול להיות שיש חיוב לשלם, לא? אבל כיוון שזה צריך לעמוד לרפואתו, אז יש חיוב לשלם לו ולא לזכות בזה. לכן אמרתי, שלכן אני חושב שהרב התנגד למה ש... לא, ראת רב חנן, למה שרב חנן אומר, שגם לעבד של מישהו אחר, אם אתה משלם לעבד ולא לאדון, אז זה מוכיח שזה חוב רפואה. וזה אני חושב שאתה צודק. כיוון שהעבד צריך להתרפא, אז חייבים לתת אותה כסף, אמנת שאדון לא יהיה לו רשות בו. צריכים לתת אותה כסף כדי שהוא יתרפא. אבל עדיין, חשב הרב, שבא אז התוספות בי אומר, שזה נכון לגבי מישהו אחר, וזה נכון לגבי עבד של עצמי. אז מה ההבדל? אז התוספות כתב בגלל ש... התמיד אמרים, אין לו לא מופיעות בגיטין, רק כאן, שכפר זוכה בכל. הוא לא נקרא חובל בכלל, לא שייך חיובים בין עבד. אז הרב חשב שזה רק אם נגיד שיש כאן חובה. אז לאדם אחר הוא צריך לתת את המנת שאין לרבו בו, אבל האדון לא צריך לתת את המנת שאין לאדון בו, כי הוא זכה בהכל. אבל עכשיו אם נגיד שזה חובה רפואה אישית, אז זה יהיה יוצא מן הכלל ואתה תהיה חייב גם לעבד של עצמך. ככה הרב הבין. צילה, המאגמרה עולה שחשש הוא שיקרו לו שור המזק, ואיך שהשם לא ישלים את הרפואה. נכון, זה אמרתי שזה באמת ככה משהו הגורר, אבל אני שואל, בגלל שאני לא מבין למה שזה טעם, אז אני מציע אולי זה יהיה קצת לאו דווקא. אבל כן, הפני הדברים זה ראיה הפוכה. שמואל, למה מה שבחונן אומר קיצוני, לפי מה שאמרת, זה נכון אפילו, לא נקבל את דקו החיוב, הוא רק לשלם את עלות הריפוי. אני לא מבין, אבל זה לשלם. נגיד בשבט, מה תגיד בשבט? אם אני חייב שבט, זאת אומרת, השבט, הכסף שהוא לא הביא, היה צריך להיות בירושה. נכון. צער. ובכן, אני לא חושב שזה נכון בצער. אם אני חייב צער למישהו, אז הוא מת. אז אין סיבה שהיורשים יקבלו את הצער. אלא מה? הייתי חייב לו כסף, כפיצוי על הצער, הם זכו בה, כמו שזוכים בנכסים, זוכים גם בחובות. יש לי חוב. ורק כיוון שהחוב הוא ממוני, אז בדרך שהיורשים יורשים. רב חנן רצה להציע, והרב רצה להציע, שאדם שחייב ריפוי, אין לו חוב ממוני. אין לו חוב. יש לו חיוב, אבל אין לו חוב. ואין ירושה על חיובים אישיים. צער, לדוגמה, למרות שהסיבה היא אישית, הסיבה שחייבים צער זה בגלל צער. אבל ברגע שאדם חייב צר, אז יש חשבון. יש שם סימן דולרים וכתוב $5. הוא חייב $5. בריפוי אתה לא חייב $5. אך אתה חייב טיפול. בטיפולים אין ירושה. זה הרעיון פה. מיקי אומר, אפשר שוב, איך יש לתלות את שני התירוצים של התוספות אצלנו בשני הצדים של החקירה? תוספות אומר שאף על פי שאדם חייב לשלם ריפוי לעבד של חברו, אינו חייב לשלם ריפוי של עבד של עצמו. תסביר את זה איך שאתה רוצה, לתוספות יש סברה כזאת, ואז תוספות אומר, אבל אינמי, זה היה התירוץ הראשון שלו, שלא, שאדם כן חייב לשלם ריפוי לעבדו שלו. הרב הציע, אני רוצה להגיד, הוא הציע את זה בשמע. הוא אמר, אפשר היה להסביר את זה ככה, שהשאלה היא, האם אם זה חובה ממונית, אז לאדון אין חובות ממוניות כלפי עבד של עצמו. יכול להיות שיש לו חובה ממונית, כפי שבאמת שמואל עכשיו הסביר, מנחם עכשיו הסביר, יש לאדון חיוב ממוני כלפי עבד של מישהו אחר, וידאג שלאדונו לא יהיה חלק. אבל לא נוצר בכלל חיוב בין אדון, חיוב ממוני לעבד, זה בכלל לא נוצר, כיוון שזה עבד שלו. אבל אם זה חיוב אישי, אז אין שום סיבה שחיובים אישיים בין האדון לעבד לא יתקיימו. זה ההסבר של הרבי ציע. שמואל אומר, צער זה פיצוי על, אנחנו התפקחנו על הצער, זה פיצוי על פגיעה שכבר עירה בריפוי, אם הוא מת לא היה ריפוי. נכון. אז מה אתה רוצה להגיד? זה לא קשור להיותו אישי, זה קשור לאי אפשרות לקיים. רגע, המילים הן לא נכונות. צער זה פגיעה שכבר עירה, ריפוי זה גם על פגיעה שכבר היה. הריפוי לא קרה, אבל המחלה כן. הצער בצער מקביל למחלה. התשלום של הצער והתשלום או ריפוי של הריפוי הם מקבילים. אז האדם הזה הצטער ועוד לא שילמתי לו. האדם הזה חלה ויכול להיות שהוא גם מתרפא. אבל לא הגשתי חשבון. גם בזה רב אוחר אני חושב יגיד שאם אני פגעתי במישהו והוא היה חולה, אז הוא, בסדר, אני חייב. אז אני אמרתי לו, טוב, כמה אני חייב? נראה. אז תלך, כשבסוף תגיש לי את החשבון, אני אשלם. אז הוא הלך לרופא, והוא שילם לרופא, כי הרופא לא היה מוכן לחכות. עכשיו הוא יכול להגיש לי את החשבונות, ואני משלם אותו את הריפוי, הוצאות שכבר יצא, זה גם ריפוי. והוא מת. אז גם בזה, רבחן אין אמר, שאולי לא יצטרך לשלם, כי אני לא חייב לו את הכסף שהוא הוציא לרופא. אני חייב לו את הריפוי, אם אני אשלם עכשיו, אז גם אם אתה מפריע שאני ריפאתי אותו. אבל אני לא חייב לרפא אותו אחרי מותו, למרות שהוא התרפא בינתיים. אז גם זה לא נתפס בירושה, כך אני מבין את הדברים. רק אזכיר, אנחנו הגענו לסוף זמננו, בגמרא בעמוד ב', יש גמרא כאן שדיברנו עליו לפני שבוע, שמדבר על כולם משתמן במקום נזק. אז הגמרא מדברת על כל החמישה דברים. אבל כשמגיע לרפואה, שמה מינה ליתן גופו במקום נזק, אז הגמרא שואלת, דמשכח אלה שלא במקום נזק. סתם הגמרא שואלה, איך יש רפואה בלי נזק? שאלה מציאותית כאילו. והגמרא, רפואה של מקום נזק, דהבי קייב לי מידי, וסלק ואייתי לי סמה חריפה, ואח וראי לבישרי, דצרך לטוב לי סמה, לאנקותי גבנה דבישרי. אני נתתי תרופה למישהו, אדם היה, זה היה כאב, לא בגללי. נתתי לו תרופה, והתרופה גרמה ל... איזשהו קלקול. אך ורד, הביסרי גרם לבשר להיות לבן, כלומר מצורת. רש"י אומר צורת. אם אני זוכר נכון, לבן, הכוונה היא לצרת. אני זוכר את רש"י נכון? הפכו למראה צרת. בסדר, גרמתי לאיזושהי פגיעה חזותית ביד, ועכשיו אני צריך לרפא אותו מזה. אז לא הייתה כאן שום חבלה, ובכל זאת זה נקרא ריפוי שלא במקום, שלא במקום נזק. השאלה היא, תחשבו לבד, למה הגמרא צריכה את המקרה הזה, שהוא היה כואב? למה אני יכול להיות סתם? אני נתתי, לא שהיה לו כאב. אני גרמתי לו בעיה חזותית. בעיה חזותית זה נקרא שלא במקום נזק, כי אין כאן שום הפסד נזקי. העבד שווה אותו דבר אם בשרו לבן או לא. אבל החידוש של הגמרא הוא שיש לאדם זכות להיות נורמלי. אז יש לי בעיה שאני לא אוהב את הצבע של הידיים שלי, כי זה לא נורמלי. אז זה ריפוי שלא במקום נזק. למה צריכים את ההתחלה שהיה כאן כאב, ונתתי לו תרופה, והתרופה החמירה את המצב, ואז אני צריך לתת לו תרופה אחרת כדי לתקן את זה. אז תחשבו על המקרה הזה. אנחנו בשבוע הבא מתחילים את הקטע הבא בגמרא, שזה שבט. למדנו נזק, למדנו צער, למדנו ריפוי. במקרה הבא זה יהיה זה שבט. האם יש שאלות על ריפוי? מה שאני ממליץ לכל אחד, דווקא בגלל שלא נגן על זה בכלל, אז בשיעור שישלח, השיעור הכתוב, אז יש דיון ארוך לגבי חישובי ריפוי, שנראה מאוד מאוד פשוט. המקרה בגמרא, אני חושב שהגמרא זה כן יחסית פשוט. הגמרא מדבר על כך שאני חתכתי למישהו את היד. אז עכשיו יש עבד עם יד, עבד בלי יד, יש הבדל. חוץ מזה, אחרי שחתכתי למשך שבוע או שבועיים, הוא היה מאוד חולה, כי עבד לו יד. אז עד שהוא מתרפא מזה, יש חיובי גם שבט וגם ריפוי. בהרבה מקרים, היום, גם בגמרא, הריפוי והנזק הם כרוכים זה בזה. אני נתתי למישהו מכה, היד שלו יהיה שבור ומושבעת, ואם יש, אם נעשה לו רפואה מסוימת, אז פחות, או בכלל לא. אז יש ריפוי שמקטין את הנזק. אז זה דיון אחרונים, ששמוני יעסק בו יחסית בעריכות בשיעור. אני לא נגעתי בזה, לא היה לנו זמן. זה יהיה, אנחנו כן ניגע בזה קצת בדין שבט, כי גם בשבט זה קורה. גם בשבט הדבר הזה קורה, יחס של שבט לנזק זה מפורש בגמרא. הנזק משלם על אובדן היד, והשבט משלם על אובדן למה עבד שווה פחות? כי הוא לא יכול לעבוד. אז יש קשר הדוק בין עבודה לבין תשלומי נזק, וכמובן יש קשר בין עבודה לבין תשלומי שבט. אז ניגע בזה קצת שם, אבל יש לזה גם השלכות לגבי רפואה, ועוד שאלות אחרות שנשאלות שם על התשלום, שזה דווקא מעניין מאוד, וזה משאיר המון חומר למחשבה, בלי כל כך יכולת לענות. כלומר, מהגמרא עצמה, קשה לענות על השאלות שיועלו, אני ממליץ מאוד לראות את השיעור הזה כדי להשלים את הנושא. אם אין שאלות, אז אנחנו גמרנו להיום, ורפואה שלמה לכל עם ישראל, עד השבוע הבא. מה זה כיסא גלגלים? אם אני צריך לשלם לו על כיסא גלגלים? כיסא גלגלים זה כמו אגד, לא? זה לא חלק מהרפואה, זה חלק מה... הוא רוצה בינתיים. אם זה קבוע. אם זה לא קבוע, מתי שהוא חולה רוצה גם כיסא גלגלים, לכאורה זה דומה לאגד. זה טיפול, אבל זה לא טיפול רפואי. טוב, זה לא מזיק. לא מזיק ולא משפר. אגד מזיק. זה לא מזיק ולא אני... כן. זה דומה. טוב, נדבר על כל הדברים האלו קצת בהקשר של הגמרא מדבר על מכות שחוזרות, מה לגבי השבט של אותם מכות ולגבי הנזק של אותם מכות. לילה טוב לכולם.